שלמה הולך בקניון קריית אונו, וליד הדלפק של רולדין הוא שומע את השם שלו.
שלמה, בוא אליי. זה יואל. קניתי את הבית שלך. עברתי לגור בבית שלך.
יואל מודיע לו בחיוך חגיגי. הם היו יחד בצבא, בטירונות. באחד המסעות, במסע של ה-80 קילומטר, שלמה לא יכל יותר לסחוב את האלונקה.
תחליפו אותי!
ויואל החליף אותו. ושלמה נשאר מאחור עד סוף המסע. יצא לו שם של חלשלוש ביחידה. מישהו שמבטר, שלא כדאי לסמוך עליו. היה לו שירות סיוט.
איזה בית?
הבית שלך בקריית אונו.
יואל עונה. הוא קונה קפה ומסביר למוכר בדלפק איך להכין אותו שזה יצא הכי טוב.
תשאיר כל הזמן את הקפה בתנועה כדי שהקרמה לא תיעלם.
זה היה הבית של שלמה ואשתו הראשונה, יערה. הם גרו שם 10 שנים, 8 מהן איומות. אחר כך הם התגרשו ומכרו אותו. מאז הוא עבר לעוד 2 בתים, קטנים יותר, בסדר קטן.
איך ידעת שזה שלי?
ביררתי בעירייה, יש לי שם חבר.
אוקיי, מזל טוב, זה בית מצוין.
שלמה רוצה ללכת.
תבוא לחנוכת בית, מחר, ככה ב-8.
לא יודע, נראה.
תבוא. אתה יודע את הכתובת.
יואל מחייך. למחרת בערב שלמה מגיע לחנוכת הבית עם אשתו השנייה, יערית, ועם קערת זכוכית גדולה וכבדה שהוא מחזיק בשתי ידיו. זה בית פרטי, עם גינה. האורות בחוץ לאורך השביל מראים את הדרך לדלת. הוא אף פעם לא הדליק אותם. הוא דופק בדלת והיא נפתחת מהמכה. הסלון מלא אנשים. שלמה מעולם לא ראה כל כך הרבה אנשים בסלון הזה. יואל שמח שהוא בא. שלמה נותן לו את הקערה שהם הביאו. יואל מחזיק אותה ביד אחת.
לעשות לכם את הסיור?
שלמה מהסס, אבל יערית קופצת על ההצעה.
ברור.
יואל לוקח אותם ברחבי הקומה הראשונה. המטבח גדול, בסגנון אמריקני.
היה פה שיש ממש צער, לא נראה לי שבשלו פה הרבה. הרסנו הכל ובנינו מחדש, כמו שצריך. גם הדשא, ראיתם בחוץ? עקרנו הכל ושמנו מחדש, כמו שצריך.
הוא לוקח אותם במעלה המדרגות.
היה מעקה ברזל, צבוע בלבן, רקוב מחלודה, זוכר אותו? החלפנו אותו.
לא הייתה חלודה אצלנו.
יואל מתעלם ודופק על מעקה העץ המסיבי.
לא יודע, אני תמיד אומר שבטיחות זה הכי חשוב.
הקירות מלאים בצילומים מארצות אקזוטיות.
אלה צילומים שגדלת מנשיונל ג'אוגרפיק?
לא, זה אני צילמתי. אני אוהב לטייל, אתה יודע, מגלה עולמות חובבן. אני נוסע רק למקומות שביקרו בהם פחות מ-100 אנשים.
הוא עוצר מול צילום ענק של קבוצת אינדיאנים שמקיפה איש לבן אחד, כאילו שהוא המשיח.
זה אתה?
יואל מהנהן ומוסיף.
את יודעת מה? בדיוק אתמול קיבלתי מייל מ-National Geographic, הם הולכים להקדיש לי כתבה בגיליון הבא עם כל הצילומים. אז צדקת, זה כן מה-National Geographic.
הוא צוחק. גם יערית. שלמה לא. הם בקומה השנייה מול 2 דלתות סגורות. יואל דופק על הימנית. ילד כבן 15 פותח אותה, עם הקרח האחרון של בעקבות הזמן האבוד.
אני מצטער שאני מפריע לך.
לא הפרעת. אני שמח לראות אותך, אבא.
על הרצפה שטיח צבעוני חם. שלמה נזכר. לבן שלו לא היה שטיח. הוא היה משחק טניס בחדר, והרעש היה משגע אותו. את שלמה.
אולי די כבר עם זה?
שמונה חלונות רצופים ממלאים קיר שלם.
היו פה 8 חלונות?
היה אחד, אבל נראה לך שאני אכניס את הבן שלי לצינוק.
עוברים לדלת השמאלית. ילדה כבת 10 פותחת. גם היא שמחה לראות את יואל, כמעט כמו אחד מהאינדיאנים בצילום. יש לה וילון בורדו בחדר, וארון גדול בצבע קרם, וכמובן שטיח שאפשר לשכב עליו ולהפליג בחלומות. היא בדיוק סיימה לסדר קוביה הונגרית.
איזה אלופה, שדונת!
יואל מריע לה. שלמה לוחש ליערית.
אולי הקובייה הייתה ככה והיא לא עשתה כלום. איך אפשר לדעת?
הוא קרא לחדר הזה החדר הריק, כי הבת שלו ישנה כל הזמן אצל חברות. היא ברחה מהבית, לא באופן רשמי. ושלמה הבין אותה, ואפילו חשב שהאינסטינקטים שלה טובים. בסוף המסדרון, יואל גם מראה להם את חדר השינה, שנראה כמו ארמון בתוך ארמון. מיטה ענקית, תמונות של יואל ואשתו, של הילדים, של כולם בשקיעה בלתי נשכחת.
זה באילת?
בהוואי. את יודעת איך הקירות פה התקלפו? בקיר הזה, מול המיטה, היה שבר גדול. אולי שלמה יודע ממה זה.
שלמה מנית בראשו. השבר היה מארוחת הבוקר שהוא הגיש ליערה, עם הריביון, כשכבר היה מאוחר מדי לאחות את השברים. ארוחת הבוקר האחרונה. לפתע נשמע פסנתר. הם יורדים במדרגות אחרי יואל ומתיישבים בסלון. אשתו של יואל מנגנת מנגינה שנותנת הרגשה חמה שקשה לעמוד בה, שאין לה מילים, אולי שאין כמו בבית. שלמה נזכר שגם להם היה פסנתר, אבל אף אחד לא ניגן, אף אחד לא רצה ללמוד. סתם הוא קנה אותו וזה יצבן אותו. הם השתמשו בו כמדף למאפרות וקופסאות גפרורים. שלמה מציין בפני עצמו, בתוכו.
רגע, זה היה הפסנתר הזה! איזה חוצפה!
בסוף השיר, כולם מוחאים כפיים.
אני לא מכירה את השיר הזה.
זאת מנגינה שיעל חיברה. יעל, זאת אשתיה, החצי המשופר. היא מטפלת בילדים שהיה צריך להוציא אותה מהבית. וכשאין לה מה לעשות, היא מחברת מנגינות למילים שהילדים האלה כותבים. היא מראה להם שהם משוררים. בקרוב יגיעו לפה שני ילדים, לגור איתם.
זה לא מפריע לילדים שלכם?
מפריע? הילדים ביקשו את זה.
וואו.
זה הולך להיות בית פתוח, לקיים פה פעילויות התנדבות לנפגעי נפש ונכים, שבואו לשתול עצים ולטפל בגינה וללטף כלבים ונביא פוני.
אנחנו צריכים ללכת, צריכים לחזור הביתה.
שלמה מסתכל בשעון.
אבל לא אכלתם כלום. הכל פה מחומרים טבעיים, אנחנו לא מכניסים חומרים רעילים הביתה. וגם אין לנו טלוויזיה.
שלמה קם והולך לכיוון הדלת. יערית חוטפת לחם דגנים טרי וטובלת אותו מהר במטבל השחור המגורגר.
זה מזיתים שחורים מרוסקים?
היא שואלת את יואל מהדלת.
זה קוויאר!
בדרך הביתה, שלמה עוצר בתחנת דלק, למרות שלא חסר דלק באוטו. משם הוא נוסע בשתיקה עם יערית. וכשהם מגיעים לבניין שלהם, הוא עוצר, אבל לא מכבה את המנוע.
אתה לא בא? אתה גר פה.
אני צריך לעשות איזה משהו.
הוא עונה ונוסע משם. הוא נוסע חזרה לבית של יואל וחונה בקצה הרחוב. הוא מוציא מהבגז מיכל דלק ומתגנב לגינה. הוא מתחיל לשפוך את הדלק והולך סביב הארמון הגדול שעשו מהבית שלו. הוא שופך גם לאורך השביל, עד שהוא חוזר לרחוב. הוא מוציא קופסת גפרורים ומדליק גפרור.
מה אתה עושה?
שוטר פונה אליו בהפתעה.
רציתי לעשן.
אסור פה לעשן, קבל את הגפרור.
שלמה מחבא ומתפלא.
ברחוב? אסור לעשן ברחוב?
אסור, הבחור הזה שגר פה דאג לזה. שיג אישור מהעירייה, תסתכל.
השוטר מצביע על התמרור. ובאמת בתמרור מראים איש מנמן ומקריח שמעשן, שמזכיר לשלומו את עצמו, ועליו קו אדום עבה. באמצע הלילה יערית מתעוררת מהטלפון. היא קמה על המרפקים ומרימה את השפורפרת. זה שלומו. היא מחפשת את שלומו במיטה ולא מוצאת אותו. היא מסתכלת בשעון, 4:45.
איפה אתה?
בשדה התעופה.
למה? מי הגיע?
אף אחד, אני נוסע. אני לא יכול לחיות פה יותר.
בקריית אונו?
במדינה הזאת. אני אמות אם אני אחיה פה.
אבל לאן תיסע?
אני לא יכול להגיד לך. אני צריך לסגור. תשמעי על עצמך. תעברי לגור אצל יואל.
הוא סוגר ועולה למטוס. אחרי סדרה של טיסות ואוניות הוא מגיע ליעד שלא נודע לאיש מהעולם המערבי המודרני, כולל יואל, ומקווה. כפר שחי כמו לפני 1,000 שנים. כשהוא מגיע, הוא רואה את הגברים רצים וסוחבים איש חולה באלונקה. הוא נכנס מתחת לאלונקה ושואל,
איפה המרפא?
עונים לו שממש קרוב, 80 או 81 קילומטר. זה הכל.
My life is about